יישר כוח על כל ההשתדלות והמאמץ, ובעזרת השם, שנצא מכל הימים המורכבים האלה, מחוזקים, קודם כל בבריאות טובה, ובאמת נעלה מעלה, טוב שיש היום עולם וירטואלי, שאפשר גם ללמוד ולתקשר בדרך כזאת. אז אני רוצה לעסוק, אני מקווה שהדפים לפניכם, ואם לא אפשר אחר כך לקבל אותם. אני עוסקת בחירות וחופש, ואמרתי קודם לעדי שאפשר בהחלט לשאול שאלות, להוסיף, כמו שאנחנו רגילות תמיד ללמוד. כשמדברים על מושג של חירות וחופש, קודם כל צריכים להגדיר את הדברים. ולפני שבכלל נתחיל להגדיר את הדברים, נבין שקיים קצת בלבול בין המושגים. כי בעולם התורה אין לנו בכלל מושג של חופש. אין מושג של חופש מקיום תורה ומצוות. אבל יש לנו כן מושג של מנוחה, מושג של התנתקות מכל מיני דברים. אנחנו באמת צריכים להבין מה המשמעות של המושגים האלה, של חירות ושל חופש. ואני מקווה שהדפים מולכם, אנחנו נתחיל קודם כל בכמה הגדרות, ומתוך זה נצא להבנה של זמן חירותנו. כמו שיש לנו זמן מתן תורה, שזה חג שבועות, ויש לנו זמן שמחתנו, שזה סוכות, אז יש לנו זמן חירותנו, שזה פסח. אז בואו נתחיל במקור הראשון. אומרת הגמרא בברכות, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות. יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. אומר רש"י, מה זה שאור שבעיסה? מה קורה כשאנחנו מכניסים שאור לתוך עיסה? כל העיסה היא מוחמצת. אומר רש"י, שאור שבעיסה, יצר הרע שבלבבינו המחמיצים. אבל אני רוצה פה להתמקד בשני דברים. יש לנו שאור שבעיסה. אנחנו באים לפני ריבונו של עולם ואנחנו אומרים לו, אנחנו באמת רוצים לעשות את רצונך. כן? כמו ששלמה המלך כותב בקהלת, השם עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים, זאת אומרת, האדם הוא באמת ישר. האדם רוצה לעשות טוב. אבל חשבונות. מה יגידו, אנחנו בטוח נתייחס לכל העניין הזה, מה מצפים ממני, מה חושבים שאני צריכה לעשות וכו'. אז יש לנו כאן מצד אחד, שאור שבעיסה, ושעבוד מלכויות, זה מאוד מעניין, שעבוד מלכויות זה לא עניין דווקא של מלכות, אלא שעבוד מלכויות זה אומר שאנחנו משתעבדים לכך שאנחנו מפסיקים להיות בני חורים. אנחנו משתעבדים לכך, שמה אומרים עלינו, משתעמדים לכך, איך נראה, איפה נגור, איך נתלבש, מה, כל דבר שנעשה בחיים יש לנו סוג של שעבוד. אז באים חזל ואומרים, ריבונו שלם, תדע לך, אנחנו באמת רוצים לעשות את רצונך. נשמה שנתת בי תאוריי, אנחנו באמת רוצים לעשות את רצונך. אבל יש לנו כל מיני עיכובים, עיכובים של יצר הרע, עיכובים של מה יגידו עלינו, ואתה מה יגידו עלינו, או מנתק אותנו מהחירות שלנו, בזה אנחנו נעסוק היום בכל השיעור. כי ברגע שאדם באמת מתנתק מעצמו, הוא מתנתק מהחירות שלו, אז הוא משועבד למשהו אחר. זה יכול להיות למישהו, זה יכול להיות למשהו, וכמו שאני אומרת לכם כל שיעור, אני רוצה שעכשיו, לפני שאנחנו צוללים פנימה, כל אחד תראה איפה זה באמת פוגש אותה. איפה היא מרגישה בת חורין, איפה היא מרגישה משועבדת, כי אנחנו נראה את זה עוד מעט, שכותב הרב, שאדם יכול להיות בן חורין בהגדרות, הוא לא יושב בבית כלא, הוא כאילו בן חורין, אבל הוא בעצם כל הזמן משועבד למשהו. ולהפך, אדם יכול להיות משועבד בהגדרות, אבל בעצם הוא בן חורין. אז אנחנו, קודם כל מבינים מדברי חז"ל פה, שאנחנו באמת רוצים להיות טובים. ופסח מכניס אותנו לתוך זמן של חירות. פסח מכניס אותנו לתוך מצב שאנחנו באמת צריכים להתחבר לעצמנו ולא ליצר הרע, ולא לשעבוד המלכויות. בואו נמשיך, מקור 2, אומר אריאל בכוזרי, אמר החבר, אין אני מבקש כי מתחרות מן השעבוד לרבים, אשר איני רוצה כלל למצוא חן ביניהם. ואילו השתדלתי בזה, כל ימי חיי לא הייתי מגיע לכך. ואילו הגעתי לכך, לא היה הדבר מביא לי תועלת. כוונתי לשעבוד לבני אדם ולבקשה למצוא חן ביניהם. בואו נעצור רגע כאן. זה מאוד מעניין, אריאל לא חי בתקופתנו, ומה הוא בעצם אומר? אנחנו כל כך הרבה רוצים למצוא חן. אנחנו רוצים למצוא חן בעיני אנשים. אז נכון, כתוב, לשאת חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, אבל הסדר הוא קודם אלוקים, אחר כך זה אדם. אז בעצם אומר כאן החבר, אריאל אומר כך, אני רוצה חירות, אני לא רוצה להיות משועבד למה יגידו עליי, כדי למצוא חן. כי גם אם הייתי באמת משתדל, לא הייתי מגיע לכך, זאת אומרת, גם אם אני אנסה, כל הזמן למצוא חן בעיני כולם, אני לא אוכל למצוא חן בעיני כולם. אפילו עכשיו קראנו במגילת אסתר, מרדכי, פסוקים אחרונים, פסוק, נראה לי שני פסוקים אחרונים, של המגילה, מרדכי רצוי לרוב אחד. אתה לא יכול להיות רצוי על כולם. אנחנו מנסים הרבה פעמים להיות באמת רצויים על כל העולם, אבל תמיד אם נהיה רצויים למישהו מסוים, השני יראה את זה אחרת וכו'. לכן קודם כל אומר אריאל, אני בכלל לא רוצה. וגם אם הייתי רוצה, לא הייתי מגיע לכך. זאת אומרת, אין מצב כזה. ואילו הגעתי לכך, גם אם אני כן אגיע לכך, לא היה דבר מביא לי תועלת. זאת אומרת, איזו תועלת יש לנו בכל הזמן לרצות למצוא חן. אנחנו לא מרוויחים מזה הרבה. לא מרוויחים מזה אולי כלום, הוא אומר. הוא אומר, זה מין סוג של שיעבוד לבני אדם למצוא חן ביניהם. דבר המועיל בעולם הזה ובעולם הבא, כוונתי למציאת חן בעיני לא התברך, כי השעבוד לו הוא החירות, והקנייה לו היא הכבוד האמיתי. זאת אומרת, אומר כאן אריאל, אין כאן עניין של מציאת חן בעיני אדם. יש לנו עניין של מציאת חן, מציאת חן בעיני אלוקים. כי מה זה השעבוד לקדוש ברוך הוא? זה החירות. למה זה החירות? כי אתה יודע שאתה משועבד למשהו שהוא נצחי. אתה משועבד למשהו שהוא לא תלוי בכלום ולא משתנה. ולכן אנחנו צריכים להיות רק משועבדים לו. אני ראיתי שהוא הופיע פה איזו שאלה והיא נעלמה לי. אז כן, אין אבל... בעיה. בבקשה.
רות ושמחה שאלו, אבל אנחנו אנושיים הרבנית, אנחנו רוצים למצוא חן.
כל כך שומעת.
רות ושמחה שאלו, שאנחנו אנושיים, ואנחנו רוצים למצוא חן, כי אנחנו בעולם הזה.
נכון. או, זה מתאים, רות ושמחה, יישר כוח. רות, זה מתאים לה, היא שואלת תמיד מה קורה באמת עם העולם, שנהיה ריאליים בדברים, מצוין. נכון. לא אמרו לא למצוא חן, כמו שדיאקתי קודם בפסוק. אמרו לשאת חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. ודאי שיש לנו עניין של מציאת חן בעיני אדם. אנחנו תמיד רוצים להיות רצויים, אנחנו רוצים להיות אהובים, זה הכי נורמלי, זה בסדר גמור, אבל אנחנו צריכים להבין שזה לא יכול להעסיק אותנו כל הזמן. זאת אומרת, אם כל היום החשבון שלנו יהיה של איך אני אמצא חן, ואני אגיד משהו שכולם יאהבו, או אני נמצאת בתוך חברה, ועכשיו אני אגיד משהו שהוא מקובל על כולם, או כבר מותר לדבר פסח עוד רגע בנושא דייטים, אני אגיד איך, מי אני ומה השאיפות שלי, ואיך אני ארצה להיות כאישה נשואה בשביל למצוא חן בעיני מישהו אחר. זה לא עובד. נכון שיש עניין של מציאת חן, זה אנושי, אבל לא יכול להיות שמה שיוביל אותי כל החיים, זה רק יהיה מציאת חן. בסדר? בשמחה? אם יש עוד שאלות, תפנו אליי כל שאלה. עכשיו בואו נראה את הסוף של הכוזרי. אז עוד פעם.
הרבנית...
נתן אריאל...
הרבנית לאליה גז יש שאלה.
בבקשה, בבקשה.
אני מדליקה את הרמקול.
כן.
שלום הרבנית.
שלום וברכה.
בשיעבוד להשם שאמרת, זה בעבודה שלנו מול השם?
כן.
כן?
השיעבוד, או, זה מצוין. אנחנו עוד רגע נראה את זה. אנחנו מכירים גם את האמרה, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. למה? כשאנחנו משועבדים לזמן, לזמן זה הכוונה למה יגידו, לאיך אני נראית, לאיך זה ייראה, אז אנחנו עבדים, אנחנו כל הזמן בעבדות, זה קורה לנו. אבל להיות משועבד להשם ולבדו חופשי, את זה אנחנו ננסה להסביר. זה באמת שאלה, כי אנחנו יודעים שיש עול תורה ומצוות, יש לנו כאן עול, כמו שפתחתי את השיעור ואמרתי שבמצוות אין חופש, אני לא מתפללת כשיש חופש, אני לא חופשייה מקיום תורה מצוות, אין רגע כזה. אבל יש רגע של חירות. זוהי הבחנה המדויקת בין חירות לחופש. אני אחדד את זה עוד מעט, אם זה לא יהיה מובן, תשאלו. בסדר?
תודה.
מה הלל שואלת? גם אם אני לא פועלת מתוך המקום הזה של מציאת חן, עדיין עצם המחשבה על זה, זה, לא הבנתי?
היא שואלת, גם אם אני לא פועלת מתוך המקום של מציאת חן, עדיין עצם זה שאני חושבת על זה, זה גם סוג של שיעבוד?
אני חושבת שזה, יש פה רמות של דברים. להיות לגמרי לא משועבד, לא נראה לי שמישהו מאיתנו יכול, זה נקיות מוחלטת, זה רמות. אני לא אגיד על מישהו אחר. אני לא מרגישה שאני ברמה, שאני לגמרי נקייה מזה, וגם אני אומרת שוב, הפסוק מדייק ואומר, לשאת חן ושכל טוב גם בעיני אדם. אבל שזה, אני לא להשתעבד לזה. זאת אומרת, אם אני משועבדת למשהו, לחומר, או משועבדת למה יגידו במחשבה, לא נראה לי שזה נורא. השאלה אם זה מביא אותי לידי שיעבוד, כמה זה לוקח ממני ביום, כמה זה לוקח ממני בכל מה שאני פועלת. אני חושבת שכל אחת צריכה לבחון לעצמה כמה זה משפיע עליה. בואו ניקח משהו מאוד פשוט, ובטח חשבתם עליו במהלך השיעור. כי הכי חשוב זה איפה זה פוגש אותנו. אנחנו באמת משועבדים היום לפלאפון, לתקשורת, בטח הקורונה, המגפה הנוראית הזאת מחברת אותנו כל הזמן להיות מתוקשר, לדעת בדיוק מה קורה. עכשיו יש לזה צדדים הכרחיים של ונשמרתם, של פיקוח נפש, יש חשיבות בלהיות משועבד לפלאפון, בלעזור לאנשים, בכל מיני דברים. ודאי שלא מבטלים את זה, אין כאן משהו שהוא ביטול מוחלט. אנחנו תמיד אמרנו את זה במידות, בוודאי אתם זוכרות, אין עניין לבטל, יש עניין לנתב, תזכרו את הביטוי הזה, לנתב את הדברים. כך שאני לא חושבת שיש ביטול, אבל אם אני אהיה כל היום משועבדת, לחומר, לפלאפון, או משועבדת להתלבש בצורה מסוימת, כי ככה מצפים ממני, לגור במקום מסוים, כי ככה חושבים שמתאים לי. אני אגיד לכם אפילו יותר, אני לא יודעת אם אתם חושבות על זה, אל תיבעלו. יש כאלה שגם יגידו, מצפים אני להתחתן עם מישהו מסוים. אז זה יפה מאוד שמצפים, או ללכת ללמוד מקצוע מסוים. זה יפה מאוד שמצפים ממני. השאלה מה אני רוצה, השאלה איפה אני נמצאת. אז כך שזה לא, זה בהחלט נורמלי שיש לנו את זה במחשבה, שיש לנו את זה ברצון למציאת חן, אבל מה שהאריאל בעצם אומר, אתה יכול לנסות למצוא חן, אבל גם אם תנסה למצוא חן, אתה לא תרוויח מזה, אתה תהיה משועבד לאיזה משהו. איך אני יודעת שאני פועלת במקום נכון? ברח לי. אז תביאו, תביאו. הכל בסדר, אור, תשאלו הכל, אני לא ממהרת.
אור, תרים את היד ואז אני אוכל לשים אותך על מיקרופון. טוב, בינתיים אני אקריא. איך אני יודעת שאני פועלת ממקום נכון, וגם אם באמת תמיד יש בי מחשבה על מה יחשבו, האם כשאני עושה דברים ויש בהם קצת מחשבה על מה יחשבו, אני צריכה לא לעשות אותם? סליחה, שנייה.
תראו, אתם צדיקות, מה אני אגיד? להגיד שלגמרי לא נתחשב...
הנה אור, את על רמקול.
אור, שלום.
שומעים אותי?
בקושי.
כאילו, אני אומרת שתמיד, תמיד אנחנו, איך אנחנו יודעים שאנחנו באמת פועלים ממקום נכון, וגם הרבה פעמים אנחנו עושים דברים, וזה מעורב עם דברים שאנחנו, שיש בהם באמת מניע את האור, מצד שני יש בהם גם מקום של אני רוצה שיראו שעשיתי.
נכון, נכון. אני אתן נגיד דוגמה שעולה לי עכשיו בראש, לא בימי הקורונה, אבל אנחנו כל כך רוצים לבקר אחד את השני, נגיד, חס וחלילה, אדם חולה בבית חולים, אני רוצה לבוא לבקר אותו, אני בטוחה שהמניע שלי הוא טהור, אני רוצה לשמח אותו, אני רוצה לקיים מצווה כזאת משמעותית של ביקור חולים, אבל זה המניע הבסיסי. זה שאני יודעת שאחר כך כולם ישמעו, נגיד שהייתי ויותר יאהבו אותי בחברה או ישלחו לי הודעות איזה מקסימה אני, אני שוב אומרת, השאלה, מה המניע? בוא נגיד, למשל, אדם עושה חסד, אם הוא עושה חסד כדי שידברו על זה, אז יש פה בעיה. אני לא אמרתי שזה לגמרי לא חסד, אבל יש פה משהו בעייתי. אבל אם אדם עושה חסד בצורה נקייה, כמה שאפשר, באמת הוא רוצה לעזור לזולת, אז הפועל יוצא שהוא מרוויח מזה והוא נהנה מזה, או שאנשים מדברים על זה כי זה לא היה בסתר, בסתר. השאלה, אני חושבת, וייתם נקיים, זה האדם הכי אמיתי עם עצמו. לפחות, אני אגיד את זה שוב במקומי הקטן, אני לא אומרת שתמיד יש נקיות פה, אבל כן להשתדל לעשות את הדברים בצורה אמיתית. אני עושה משהו בלי חשבון גם מה יוצא לי מזה, בלי חשבון מה יגידו עליי, או איך זה ייראה, זה ייראה טוב, לא טוב. אני רוצה לעשות את זה. אז שוב, כמובן יש בזה דרגות. הכי אידיאלי זה באמת נקיות, אבל זה רמות מאוד גבוהות. אבל קודם כל באמת להשתדל כמה שאפשר. מה, רות, הרבה פעמים היצר הרע מתרבב לנו ולא יודעים להפריד. נכון, 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 יש לנו סוג של בלבול. היצר כאילו מראה לנו, וואה, איזה שווה, תראי איך מעריכים אותך. בסדר, היצר הרע זה אנחנו. אני חושבת שאנחנו צריכים, אולי הדבר המשמעותי פה בשיעור יהיה, לא יודעת אם באופן מוחלט, אבל לפחות להתכוונן כמה שאפשר בצורה מדויקת. ההתכווננות כמה שאפשר בצורה מדויקת זה אומר, באמת נקיות ב... מה שאנחנו אומרות, מה שאנחנו חושבות. אני אתן לכם דוגמה, אני חושבת שפעם העליתי את זה באיזה שיעור, באריאל, פעם שאלה אותי איזושהי סטודנטית, אמרה לי, בחורה דתית, למדה במדרשה, לא בבינה, במדרשה אחרת, לא חשוב, היא אמרה לי, תגידי, את אומרת את אותם דברים שאת אומרת, נגיד במדרשה או בתוך הבית שלך, או בציבור שהוא... כמוך בערך, פלוס מינוס, את אותם דברים את רואה ותגידי כאן באוניברסיטה, או כיוון שזה ציבור דתי ולא דתי, או הרוב לא דתי, את תרצי למצוא חן. אז עניתי לה, הקדוש ברוך הוא הכניס לי תובנה, ואני חושבת שעניתי לה בצורה מדויקת. אמרתי לה, אין כזה דבר, יש אמת. ואמת היא מדויקת. אני לא אשנה תורה בשביל למצוא חן. אני כן אנסה לא רק להשמיע, אלא שזה גם יהיה נשמע. זאת אומרת, לא להגיד דברים שהם סותרים תורה, או לא להגיד דברים שהם רק בשביל, וואי, יגידו, וואי, איזה פלורליסטית זאת, או איזה פמיניסטית, או אני לא יודעת, תקחו לכם איזה פי שאתם רוצות לעשות איתו. אלא מה יגידו? אנחנו כן, אנחנו שומעים. אז אולי אני אתמקד, כשאני עונה כזה דבר, אני אתמקד בדברים שבאמת האוזן תשמע, אבל אני לא אשנה בשביל למצוא חן. זאת אומרת, האמת נשארת אמת. אבל חשוב לדעת לפני מי אתה עומד. כמו שאני אסביר לילד קטן משהו, זה ברמה מסוימת, אני לא אשנה את הדברים, אני אנסה לכוון. אני חושבת שזה לא סותר את הדיוק שלנו, ולא סותר את האמיתיות שלנו. אבל ברכה לי פה איזו שאלה באמצע, עדי?
כן, היא שאלה, היא ביקשה, אם את יכולה לענות, להגיד עוד פעם את מה שענית לאור, שהרבנית ענתה לאור.
עזבו גוף שלישי, מה אמרתי, באיזה הקשר?
שאור שאלה איך היא יודעת אם היא פועלת ממקום נכון או לא.
לסטודנטיות. אז אני אומרת, אני אומרת את אותם דברים. נגיד, אני מלמדת שם נושא משפחה. אז מה? אני אגיד שמקובלת עליי כל סוגי המשפחות שקיימות היום, חס וחלילה. אבל אני אנסה לדייק בדברים כדי שהאוזן שם תקלוט ותרצה את זה. שלא ייראה שאנחנו מנותקים. איך הרב צבי יהודה היה אומר? קירוב קרובים. בעד שאתה מרגיש שכולם זה קרובים שלך, ולא אני נמצאת באיזה מקום מסוים וכולם מתחת ממני. אבל אם הם כולם קרובים שלי, אז אני מקרבת אותם, מדברת אליהם. אז אני חושבת שעלתה לי הדוגמה הזאת, כי אולי באמת זאת הדוגמה האמיתית ביותר בעניין הזה. אני לא אגיד דברים אחרים, אבל אני אגיד יותר דברים שמתאימים כדי שהאוזן תשמע את זה. אני אולי אצטט פחות מקורות, למרות שאני גם עושה את זה וכן מצטטת, ויותר הוריד את זה עם דוגמאות לחיים. כדי שזה לא יישאר רק בגדר מקורות, והם לא יתרגמו את זה לחיים. אבל חס וחלילה, אני לא אהיה אמיתית עם עצמי, אז איבדתי לא רק את החירות שלי, איבדתי את כל העצמיות שלי. זה שיעבוד מוחלט למציאת חן, למה יגידו, לוואו, איזה שווה לי. אנחנו מעבדים בזה את הכל. בסדר? נתקדם קצת?
הרבנית לעדן גם יש שאלה.
בבקשה, בבקשה. סליחה שאני שותה.
הרבנית, שומעים אותי?
בקושי, קצת יותר חזק.
שומעים אותי עכשיו?
כן, שלום.
הרבנית, רציתי לשאול.
כן.
אם, כאילו, אני יודעת שאני צריכה לעשות דברים, כי הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, או כאילו מחשבות טהורות, אבל כשאני עושה דברים שהם טובים, שהם מצוות ודברים כאלה, אז ישר מסתכל, כאילו, אני יודעת שמסתכלים עליי ואומרים, וואי, איזה צדיקה היא, וואי, איזה מדהימה, כאילו, ישר, המחשבה הזאת ישר היא עולה, ואז מתערבב לי במחשבה, כאילו, איך אני יכולה לצאת מזה?
וואי, שאלה מצוינת. אמרה לי מישהי באיזה הקשר אחר, לפני פורים, שהיא באמת התעסקה עם הרבה חסד וזה, אמרה, וככה, כולם מפרגנים לי, כולם אומרים לי, וזה מאוד משפיע עליי, ואני פוחדת שאני מסתרבלת עם זה. בוא נגיד כך.
אני שמח שאומרים לך את זה, אבל פשוט...
לא, אני מבינה, את בעצם אומרת, אז מה, אז תעשי, את לא תעשי דברים אחרים, רק אנחנו לא נחצין את מה שאנחנו עושים, אבל מצד שני, יודעת מה, אני לא יודעת אם לזה התכוונת, אבל זה מצוין, זה לוקח אותי למשהו. לפעמים אנחנו פוחדים להיראות יותר מדי דוסים. אולי בגיל מסוים, שאתה פחות מעוצב בדעה שלך, או בחברה מסוימת, שאני פחות יכולה להיות בטבעית ואמיתית, ואז אנחנו לא רוצים להיראות כאלה. ואני חושבת שהאדם מרגיש לא טוב עם עצמו, כי זה לא אמיתי. אז אני לא אחצין, אני לא אכנס עכשיו לחברה, נגיד, רחוקה מתורה מצוות, ואני אחצין את הדתיות שלי. אני חושבת, אדם צריך בסוף, בחינוך, אני בכלל מאמינה שזה דוגמה אישית. אדם מביא את עצמו. זה לא... מצד שני, אני לא אסתיר דברים. אולי אני אתן דוגמה, עכשיו עולה לי בראש, כשכמה מדינה מספרים, שכשחייל, נגיד, רצה להתפלל, אני לא יודעת למה דווקא על חייל אמרו את זה, היה לוקח עיתון ועושה משהו כזה. בצורה כזאת, כאילו הוא קורא עיתון, ובעצם הוא היה מתפלל, אף אחד לא היה רואה אותו. אני חושבת שהשתננו כבר. לא מזמן עליתי לאוטובוס, אני כרגיל לדוגמאות שלי עם אוטובוס, שבוע, יומיים האחרונים לא עליתי, לא יצא לי. עליתי על אוטובוס, זה היה 8:30-9 בבוקר, והיה שם חייל דתי, חמוד כזה, נעמד באמצע האוטובוס, בלי להתבלבל, באוטובוס אני חושבת שגם היו אפילו ערבים, ואמר, הניח תפילין, ואמר, עכשיו אני רוצה להתפלל, תענו לי אמן על ברכות השחר. וחשבתי לעצמי, איזה מדהים, איך פעם היינו מתביישים, אני אקיים את המצווה, אני אשים איזה עיתון או איזה משהו, בשביל שאף אחד לא יראה שאני מתפללת, לא, נעמד באמצע האוטובוס. אמר את ברכות השחר, נראה לי שגם הערבים אמרו אמן, לא יודעת מה זה, לא נפסיק אותי, אני ודאי אמרתי אמן והתרגשתי מזה. וזה אומר שאנחנו פחות מתביישים היום להיראות כך, וזה סוג של חירות. אז לכן, אני חושבת שעניתי על השאלה, אם לא תגידו שוב, אנחנו לא צריכים לחשוש להיראות, כמובן לא להחצין דברים שאין בהם שום תועלת, או אני לא אכריז, וואה, תקשיבו איזה צדיקה, מה עשיתי אתמול. אבל אם זה משהו שהוא חשוב, כי אני רוצה שבעקבות זה אנשים גם יעשו, זה ישפיע על אחרים, לא יודעת מה, אז אין כאן עניין שנשמור את התורה בסתר. אני חושבת שזה לא סותר. עניתי על השאלה או לא?
עדן, הרבנית ענתה לך?
לא,
לא שומעת. מה היא אומרת, עדן?
לא שומעים, כנראה אפשר להמשיך, נראה לי.
לא, היא לא שמעה או אתם לא שומעות אותה?
לא, היא לא מדברת, אולי לא שומעת.
טוב, אז אם עדיין יש בינתיים שאלות, או אני יכולה להמשיך?
יש עוד שאלה.
בבקשה. הלל, אם אני מתלבדת מה המניע שלי לפעולה מסוימת, אולי יש בזה צד של מציאת חן. נכון, אני באמת צריכה לבדוק מה המניע, אבל אולי אני אתן את זה בדוגמה שעולה לי בראש. הלכתי פעם עם איזה מישהי, יצאנו מאיזה שיעור, בחורה צעירה וחמודה כמוכן, הלכתי איתה ברחוב, ומשום מה אני לא שמתי לב, היה איזה קליפת בננה זרוקה, והיא לקחה הרימה וזרקה לפח. אז פתאום היא נעמדה ליד הפח, ואז שמתי לב שהיא זרקה, והיא אומרת לי, את יודעת, זה מאוד מעניין, אני שואלת את עצמי, אם הייתי עושה את אותה פעולה, אם הייתי לבד. ואני באמת חושבת שזה... זה מדהים מה שקרה, כי אנחנו בחירות אמיתית, אני לא צריכה לעשות משהו כדי שיראו. אני עושה כי אני רוצה לעשות. אז כשהיא שאלה אותי, היא ככה שאלה את עצמה כאילו בקול, היא אומרת, מעניין אם הייתי מרימה את אותה קליפת בננה, גם אם הייתי לבד, או כי רציתי למצוא חן. אז אני חושבת שבאמת אדם צריך לשאול אותו, לשאול את עצמו מה המניע. אם המניע הוא נקי, הוא טעור, הוא בגדול, כמו שאמרתי, אני בא לעשות חסד, וכתוצאה מזה התפרסם משהו, או כתוצאה מזה קיבלתי אחרי זה הודעות, וואי, כל הכבוד, בסדר. לא זאת הייתה, לא זה היה המניע שלי. אדם בסוף מכיר את עצמו, ואדם בסוף צריך לדעת מה נכון, מה הניע אותו לעשות את הדברים. אז אני חושבת שכן חשוב מה המניע, אבל לא להתעסק עם זה יותר מדי, כי בסופו של דבר, אנחנו בזרימה של החיים, לא כל הזמן יכולים גם לחשוב על המניע. אבל בהחלט אם המניע שלי הוא רק פרסום, אז אני בבעיה. שזה יכול לגרום לפעם אחרת, בסדר. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה. המניע לא טהור, זה מעשה חיובי. כן, לעשות. מה זה מניע לא טהור? אם המניע לא טהור והוא רק כדי להתפרסם, ובכל זאת, זאת שאלה באמת טובה. אם אני מבינה את השאלה, המניע שלי הוא לא טהור. מה זה לא טהור? זה גם שאלה. לא טהור כי אני רוצה שכולם ידעו שעשיתי, או לא טהור זה משהו אחר. אם לא טהור זה כי אני רוצה שכולם ידעו, אז אולי עדיף שאני לא אעשה. חטא? לא. אז זה מצווה הבא בעבירה, ואין לנו עניין של תובל ושרץ בידו. אני חושבת שאם יש פה חטא, ודאי שלא. אולי כן יש רק עניין, אני עושה משהו, ואני יודעת בתוך תוכי שכנראה זה יתפרסם. אז מה, אני לא אעשה? כן, אני כן אעשה. אני כל זמן רק אעבוד על מידת הענווה. אני אעבוד על מידת הנקיות. אני אעבוד על המידות, אבל חלילה שזה לא ימנע ממני לעשות. ופה זה הבחנה בין משהו שהוא חטא למשהו שהוא בסדר, רק אני צריכה לא להתגאות בו וכו'.
הרבנית, יש שאלה לעוד מישהי? אליה, אני מדריגה
שאתה. בבקשה, הכל בסדר, נמשיך מקסימום בשיעור הבא.
אליה.
מהי ההגדרה של זמן חירותנו? כן, לזה אני רוצה להגיע, בדיוק.
אליה, אכלתי לך את הרמקול.
כן, רציתי לשאול מהי ההגדרה של זמן חירותנו.
מצוין. אני אענה על זה, זה גם הכותרת של השיעור, ואני מקווה שעד סוף השיעור אנחנו נענה, כי אולי טוב שכבר שאלת את זה, בכל המועדים אין רק עניין לזכור מה היה. זה לא רק זיכרון למעשה בראשית או זכר יציאת מצרים. יש עניין, רק ראינו את זה עכשיו בפורים, ועכשיו גם נראה את זה בפסח, יש עניין ממש איפה זה פוגש אותנו בזמן הזה, בימים מהם בזמן הזה. ולכן זמן חירותנו זה לא רק חירות שיצאנו ממצרים, משעבוד לגאולה, מעבדות לחירות, אלא אני, זמן חירותנו זה באמת שהפסח יוציא אותנו לחירות מבחינת חיבור לקדוש ברוך הוא, מבחינת להיות עבד השם ולא עבד הזמן. אבל זה אני רוצה עוד להסביר פה בכמה מקורות. ואם אחרי זה לא מספיק עניתי, בשמחה אליה את יכולה לשאול שוב. בסדר? אני יכולה להמשיך או יש עוד שאלות?
הרבנית, אולי תמשיכי ובסוף יש שאלות?
בסדר, בואו נמשיך עוד קצת, כי אני רואה שאנחנו בחצי השיעור כבר, בשמחה רבה. בואו תראו עכשיו במקור 3, אני ממש כמה שורות. ההבדל, אומר הרב, במאמרי הראייה, קטע מאוד חשוב, יכול להיות שמוכר, רק חלק ראשון מאוד מאוד חשוב. ההבדל שבין העבד לבין החורין, איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זהו משועבד לאחר, וזהו בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל, שרוחו מלא חירות, ולהפך, בן חורין, שרוחו רוח של עבד. זאת אומרת, אומר הרב בעצם כך, הוא אומר, זה לא רק הבדל מעמדי, זה לא עניין שאדם הוא עבד, אז הוא משועבד, הוא בן חורין, אז הוא משוחרר. הוא אומר, אפשר למצוא עבד משכיל שרוחו מלא חירות, עוד רגע אני אתן את זה בדוגמה, ולהפך, בן חורין שרוחו רוח של עבד. אנחנו על פניו לא בכלא, אנחנו לא סגורים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו משועבדים או עבדים, אבל אנחנו עם רוח של עבד לפעמים. ויכול להיות אדם שטכנית הוא סגור, או שהוא בהגדרות של עבד, אבל הוא בנפש משוחרר, נקרא עוד משפט אחד ונסביר את זה עם דוגמה נהדרת, החירות הצביונית, אופי החירות, שהאדם והעם מתרומם על ידה, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. תדגישו לכם את החמש מילים האלה, לא הדגשתי. להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. זה נקרא חירות. להיות בן חורין זה להיות נאמן לעצמיות. לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, חיים שיש להם תכלית שהם שווים את ערכם. מה שאין כן, ברוח של עבדות, שלעולם אין תוכן חייו, והרגשתו מהירים בתכונתו הנפשית העצמית, כי במה שטוב ויפה אצל האחר, השולט עליו וכו'. שהוא משפט ארוך של הרב. אני אסביר את זה עם דוגמה. נתן שרנסקי, כמו שכולנו יודעים, אסיר ציון הכי ידוע, שאני ממש מצטערת שכשהוא הגיע לארץ, לא נסעתי לשדה תעופה, אומרים שזה היה ממש כמו סוג של מעמד הר סיני. הוא כתב ספר, אולי אתם מכירות, ואם לא מאוד מומלץ, לא יראה רע. והוא מספר שם, זה קטע ידוע, נתן שרנסקי. נתן שרנסקי, אסיר ציון הכי ידוע, בתקופת ברית המועצות, מה שהיום זה רוסיה, ישב שם בכלא, שנים רבות, בצינוק אשתו, אביטל שרנסקי, אולי אתם שמעתם שיחות שלה. בכל אופן הוא אומר שם דבר מדהים שמסביר בדיוק מה שאומר כאן הרב. מספר שם נתן שרנסקי שהוא עמד למשפט. עכשיו צריכים להבין, זה לא משפט של יושרה, זה סוג של משפט כזה שדה. וכמובן חרצו את דינו לצינוק לשנים רבות, באיסורים גדולים. ואז הוא נעמד במלוא העוצמה מול השופט ואמר לו כך, תראה השופט, מבין שנינו אתה בן חורין, אתה משוחרר, אתה עוד מעט תלך הביתה, תהיה עם המשפחה שלך, אני עבד, אני אלך לכלא, אני אלך לצינוק שזה הכי נורא. אבל זה לא נכון, זה הפוך. מבין שנינו, אתה משועבד. טכנית, אתה בן חורין, אבל אתה משועבד. כי אתה כל הזמן חושב מה אני צריך לפסוק, מה מצפים ממני, מה יגידו, איך אני אהיה רצוי ומקובל על כולם וכו'. אני בן חורין. אני בן חורין, זה אומר שאני, מה שמעסיק אותי, זאת האמת. כזה ציוני, כזה אמיתי. והוא עמד שם זקוף, עם כזאת גאווה יהודית, ישראלית, מדהים. זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, יכול להיות שהאדם בהגדרות הוא יהיה בן חורין, אבל הוא כל הזמן משועבד. ויכול להיות בהגדרות שהוא עבד, אבל הוא בן חורין. זאת אומרת, הגדרה של להיות בן חורין, של חירות, ההגדרה היא להיות נאמן לעצמיות הפנימית. זאת אומרת, גם אם קודם אמרנו כמה זה קשה, וגם אם זה לא בדיוק בנקיות מוחלטת, כן לנסות הכי להיות אמיתיים עם עצמנו. זאת העצמיות הפנימית. ואז ממשיך הרב ואומר, ברגע שאתה פועל כך, אתה מחובר לתכונה הנפשית של צלם אלוקים שבקרבך. בעצם זה החיבור לעצמנו. וכל ההסכות שיש לנו, הן מנתקות אותנו מהחיבור לעצמנו. ופסח, החירות, זה הזמן להתחברות פנימה לתוכנו. כן, איך אנחנו אומרים, והוא גם מזכיר את זה פה הרב, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות, כי אין לך אלא בן חורין מי שעוסק בתורה. בסדר? שאלות בשמחה, ואז אני אמשיך.
אביבה, אני מפעיל לך את המיקרופון.
הרבנית, לפעמים זה יכול להיות לחץ חברתי.
אני לא שומעת
סליחה. על העניין שאם, את שמעת?
כן.
העניין שאם עושים לפעמים דברים בשביל מה שהסביבה תאמר, אז ברור שזה לא אידיאלי, אבל יש לזה מקום לפעמים, כי בסוף כשמפרגנים לבן אדם זה גם יכול להיות לחץ חברתי חיובי, שזה גורם לך לפעמים לרצות לעשות עוד טוב.
נכון, לכן אמרתי, זה לא מנותק לגמרי. זה ברור, אנשים מפרגנים לי, זה נותן לי כוח להמשיך לעשות. אבל, אני לא זוכרת מי שאלה את זה קודם, אבל באמת אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו מה המניע. זה בהחלט, זה בסדר. אני רוצה להבחין עוד פעם. אם המניע שלי הוא, כמו ששאלתם קודם, חטא, זאת אומרת, הוא שלילי לגמרי, אז אני לא אעשה. אבל אם המניע שלי הוא חיובי, בגדול אפילו, בגדול הוא חיובי, אז אני ודאי אני אעשה. זה שאני צריכה במקביל לכל העשייה, כל הזמן להגיד לעצמי, אני אעבוד על הישרות, על האמיתיות, על הענבה, על לא, אני לא רק אזון מי, או אקבל אנרגיות רק מפידבקים שאני אקבל. אבל אנחנו בני אדם, זה נורמלי. אין עניין לא לעשות לגמרי. יש עניין כמה שיותר להתחבר לאמיתיות שלי, לעצמי, לפנימיות שלי. לכן, פרגון זה טוב, ואני אגיד יותר מזה, הרי כתוב, שלא על מנת לקבל פרס, נכון? אנחנו משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אנחנו רוצים ללמוד תורה לא רק כדי שכל הזמן אנחנו נקבל פרס. למשל אצל ילדים, מה רואים? שילדים מדרבנים אותם, אם תבוא לתהילים בשבת, תקבל קרמבו. זכות שהבנים שלי היו בפתח תקווה, יש את הרב חיים יזדי, מכיתה א' עד ד', זה היה תלמוד תורה אחרי צהריים, מסירות נפש אדירה. הם היו הולכים והיו מקבלים כדור רגל, והיו מקבלים... זה הנה אותם, זה בסדר. שוב, יש לנו כל מיני דברים שמניעים אותנו, פרגון, מתנה, כל מיני דברים. אבל אנחנו צריכים לזכור שרק לפעול בצורה כזאת לגמרי, אנחנו מאבדים את עצמנו. רק אם אני, למשל, אתן לכם דוגמה, אתם יושבות באיזה מעגל, באיזה שיח במדרשה, ומישהי מעלה איזשהו נושא, ורוב הבנות בדעה מסוימת, אבל יש מישהי, היא חושבת בדיוק להפך, אבל היא אומרת, מה, עכשיו אני אגיד, מה יחשבו עליי? אז פה, שתגיד, כן, אני תמיד אומרת, אני ככה חושבת, גם אמרתי את זה בכל מיני שיעורים, וגם אם נצליח אחד השיעורים עוד לפני פסח שעוסק במה נשתנה, יש לי מהלך שלם שראיתי על זה, שאנחנו לא צריכים לפחד מלשאול, אנחנו לא צריכים לפחד מלהעיר, אנחנו לא צריכים לפחד מלהגיד בצורה מכובדת, בענווה, בצורה ראויה וכו'. אבל אם למשל יש לי דעה אחרת, ואני פוחדת שבעקבות הדעה הזאת אנשים יחשבו עליי דברים מסוימים, אני חושבת שפה אנחנו קצת מאבדים את החירות שלנו. אז שוב, אנחנו לא מנותקים מהסביבה, אבל אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר. בואו נחזור שוב לחמש מילים שאמר כאן הרב, להיות נאמן לעצמיות הפנימית. בסדר?
כן, הרבנית, יש עוד כמה בנות שרוצות לשאול? הדס, אני אפשר.
בבקשה, זה בסדר. אני הדס. מבחינתי, הכל טוב.
טוב, כן. הרבנית. סתם, זה פשוט נשמע לי שצריך להיות ממש ממש מושלם, כאילו באמת, בשביל להרגיש שאתה לא בשיעבוד בחיים שלך. כי לא משנה מה, זה יפגוש אותך איפשהו בחיים. זה לא כאילו, עכשיו אני לא משועבד וזהו. זה כל הזמן בחיים שלנו. והשאלה היא בעולם הזה באמת אפשר להגיע לחירות אמיתית, או כאילו שזה משהו שהוא, כמו שכל החיים, אנחנו כאילו שואפים גבוה תמיד, אבל בסוף, רק בעולם הבא אנחנו נקבל את הטוב הגמור, את החירות הגמור.
זאת שאלה מאוד טובה. שאלה טובה, אני לא יודעת, קטונתי, אני לא יודעת אם אני יכולה, אני ענה ממקומי הקטן, אני, נכון, זה יכול מאוד להצטייר כאן משהו מושלם, אבל אני אישית ממקומי הקטן רחוק מלהיות מושלם, וכן, אבל אני מרגישה שזאת שאיפה, שוב, זה מדרגות, אני לא יודעת, כל אחד במדרגה שהוא נמצא בה, אבל כן לחשוב איפה זה פוגש אותי. כמה אני באמת רוצה לעלות בזה, כמה אני רוצה לדייק בזה. אני חושבת שהדיוק פה הוא משמעותי, כי אחרת אנחנו ממש הולכים לאיבוד. ואחד הפחדים שלי בחיים, אני לא עובדת על פחד, אבל אחד הפחדים זה לבזבז את הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו מבזבזים את הזמן בלעשות כל מיני דברים, וחבל, אז זהו, אם אני כל הזמן משועבדת, אז אני לא עסוקה בעצמי. וזאת בעיה. עכשיו אני חושבת שגם במידת הקינה זה כך. כשאדם עסוק כל הזמן במה יש לשני, אז זה מה שאומר הרמח"ל, אני חושבת שגם למדנו קטע כזה, אומר הרמח"ל, מה אתה מרוויח מזה? אתה מאבד גם את עצמך. אם אני כל הזמן עסוקה ב... אני רוצה להיות כמו השני, או אני רוצה שיחשיבו אותי כמו מישהו אחר, אז אם אני זה אתה, ואתה זה אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. זה אנחנו צריכים להיזהר. לא לאבד באמת את העצמיות שלנו, את עצמנו. אבל אתם שואלות שאלות טובות, אני לא יודעת מה האידיאל כאן. בעיני אידיאל זה מידה. חירות זה עבודת מידות. להיות בן חורין זה עבודת מידות, זה השתדלות כמה שאפשר באמת לדייק בזה. אני גם בטוחה שעכשיו כל אחת זה עובר לה בראש, יכול להיות שהיא מרגישה בת חורין בחברה מסוימת, שם היא הכי מרגישה משוחררת, בחברה אחרת פחות, אז יש לנו פה, יש לנו בדיוק את העבודה. כך נראה לי בעניין הזה.
רבנית, אבל גם לפעמים... כאילו בחיים אנחנו לא עושים כל מה שבא לנו, זאת אומרת, כי יש מחויבויות, יש כאילו, לא יודע, גם בין חברות, גם בין ההורים, משפחה.
נכון, לכן אמרתי שזה לא, נכון? אין בעיה שנעשה לא רק את מה שאנחנו רוצים, אלא גם מה שצריכים. הנה, אולי זה רצוי, צריך ורוצה. אולי זאת ההבחנה. החיים שלנו הם לא רק אני רוצה, יש לנו גם אני צריך. הנה דוגמה, אני עוסקת הרבה בזוגיות, מישהי סיפרה לי, קשה לה ללכת לחמותה, לשבתות, אבל היא צריכה את זה, בשביל בעלה, בשביל השלום בית, בשביל חמותה, בשביל הגיסים, בשביל... נכון? בהחלט, את צודקת. אנחנו גם צריכים לעשות מה שצריך, ולא רק מה שאני רוצה. אבל, איך כתוב, הסרט צונך כרצונו. מה זה הסרט צונך כרצונו? אדם צריך לכוון את הרצון שלו, לרצון הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, להתחבר באמת לרצון הפנימי. אבל יש מצבים של צריך, בהחלט. אני לא עושה מה שאני רק רוצה, אני גם צריכה. אבל אני חושבת שהעבודה שלנו, גם כשצריך, לעבוד על זה שזה יהיה רוצה. זאת אומרת, אולי לא בא לי באמת משהו ואני עושה כי צריך, אבל אני אנסה עכשיו לעבוד על עצמי שזה לא יהיה רק צריך, שאני גם ארצה את הדבר הזה. וזאת עבודה יותר קשה. באמת עכשיו, תודה על השאלה, כי זה מדייק לי רוצה וצריך. יש הרבה מצבים של צריך, אבל אנחנו באמת רוצים לעשות רצונך, עשה רצונו כרצונך, לכוון את זה לרצון השם. שלא תחשבו, הנושא הזה הוא קשה לי באותה מידה כמו שלכם, יש חשש שנאבד את העצמיות לגמרי, זה אפשרי? אני מקווה שלא, לא נלך קיצוני. כמו שאנחנו לא לגמרי נהיה בני חורין באופן מוחלט, לא נאבד את העצמיות, כי בסוף אתם יודעות מה קורה אם אדם הוא לא באמת נאמן לעצמיות שלו, אז הוא לא שמח. אז הוא לא שמח. כי הוא כל הזמן רק עושה את החשבון של מה יגידו. אז זה לא הוא. אז הוא באמת לא שמח בזה. לא נראה לי שאנחנו יכולים לאבד את העצמיות. אלא אם כן, אדם מאבד את עצמו לגמרי. נראה לי שאנחנו מאבדים את זה בהבזקים, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד. גם לא להיבהל, אין קצוות. כולנו נמצאים פה על איזשהו רצף, כאשר המטרה היא כמה שיותר חיבור לעצמנו. שוב, זה קשה, זאת עבודה, אני יודעת כמה אני עובדת על הדברים האלה, כי זה באמת מורכב. אני יכולה להגיד גם בתוך מערך של משפחה, תוך שמשפחה מתרחבת, וחתנים, וקלה, ונכדים, וזוגיות, ילדים, וכו' וכו', ואתה רוצה גם להיות פה, וגם להיות פה, וגם להיות פה, ולהיות רצוי על הכל, יש חילוקי דעות, אתה לא יכול הכל, אבל לפחות, אני באמת מאמינה שאנחנו מתכווננים לדבר הזה, כמה שיותר. וזאת המטרה של החירות.
הרבנית גדה, סליחה.
כי שוב, נאבד את העצמיות, נאבד את כל השמחה שלנו, נאבד את עצמנו. כן.
גם תהילה פרן, אתה ישאל שאלה?
בבקשה.
תהילה. תהילים? כן.
רציתי לשאול, נכון, הרבנית, אמרת שחירות זה אומר לחשוב מחשבה, כאילו, שמה שאני עושה זה שזה יבוא ממניעים של מחשבה תאורה.
כן.
ואיך
זה מתקשר? זה לא רק ההגדרה של חירות. פה עניתי על משהו מסוים. זה באמת, אני אומרת, ההגדרה היא כמו שהרב כאן כותב, להיות נאמן לעצמיות שלי, לפנימיות האמיתית שלי. זאת הנקודה.
ולכן זה מתחבר של אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כי בעצם העצמיות זה העצמיות שלנו זה התורה בעצם?
בדיוק, בדיוק. הוא אומר את זה כאן, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. זאת אומרת, ברגע שהאדם הוא נאמן כמה שיותר לעצמיות שלו, הוא מתחבר לעצמו, זה חיבור לצלם אלוקים, חיבור לקדוש ברוך. אנחנו יודעות את זה על עצמנו, כשקשה לנו משהו עם עצמנו, יש לנו פה גם קושי מול ריבונו של עולם, הדברים הולכים ביחד, זה נשמה שנתת בי תאורה היא, זה הצלם אלוקים שלנו, והרבה פעמים אנחנו פועלים לא מתוך עצמנו. יש לי הרבה דוגמאות, אין לנו את הזמן לזה. אני אוכל להגיד אולי דוגמונת קטנה, שאמרה לי איזו בחורה ש... אפילו חיה בצורה מסוימת, מעוותת מבחינת זוגיות, ככה היא הגדירה, היא אומרת, חייתי ככה תקופה של חודשים ארוכים, ולא הייתי שמחה. ככה היא אמרה לי, לא הייתי שמחה. כי כל הזמן עשיתי את זה, כי זה הנורמה של החברה שלי. ועכשיו שהחלטתי לעשות משהו אחר, והחברה קצת לא קיבלה את זה, אמרה, היי, מה קרה לך? השתגעת? אני מרגישה עכשיו שמחה. חיזקתי אותה מאוד. מאוד מאוד, אמרתי לה, מדהים, כי זה באמת להיות נאמן לעצמיות הפנימית, וזאת האמת, וזה החיבור לתורה, ודאי שיש קשר. זה בדיוק העניין של עבד עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. חופשי, חופשי זה אתה נשאר בן חורין, זה בדיוק העניין. זה לא חופשי מתורה מצוות, ואתה פועל בחיבור לקדוש ברוך הוא. זאת החירות האמיתית.
כן, כי זה מבלבל לפעמים להגיד שמישהו בן חורין הוא עבד השם, כאילו, זה זה נשמע כאילו...
כן, אבל זה בדיוק העניין, יש לנו עול תורה ומצוות, ובעול תורה ומצוות אנחנו לא חופשיים. זה בדיוק ההבדל, אנחנו לא נספיק את זה, אבל אחר כך תעיינו בכל המקורות, אז אתם תראו, יש פה, אנחנו לא, אני רוצה עוד להספיק משהו אחר, במקור 6, הרב זאב קרוב, בספר שלו פרשת חיים, מאוד יפה הוא מסביר שחופש זה מושג חיצוני לאדם, חירות זה מפגש של האדם עם האני שלו. אז בדיוק, כל העניין, תראו, אנחנו חיים גם בדור שהמון מדברים על חיבור לעצמיות, חיבור לעצמנו, זה בדיוק זה. אנחנו לאט לאט חוזרים לחירות שלנו, גם הדוגמה שנתתי קודם על אותו חייל, אנחנו חוזרים לחירות שלנו, אנחנו לא מסתגרים בגטאות בלימוד תורה, אנחנו עושים את זה בפרסיה, אנחנו היום גאים בדבר הזה, זה סוג של תהליך בגאולה, שהוא באמת חיבור לקדוש ברוך הוא, לא לחשוש, לא לחשוש מה יגידו, אנחנו המון פוחדים, גם בעניינים של העולם, תמיד אומרים מה יגיד, מה יגידו אמריקה, ומה יגיד האיחוד האירופי, ומה יגיד... העצמיות של עם ישראל זה בלעשות את הדברים, כי זאת האמת. זה חיבור פה לכל המידות, לענווה, לאמת, לאמונה, זה הכל.
תודה רבה.
בבקשה. אני יכולה להמשיך?
הרבנית רעות ויטו מחכה הרבה זמן לשאלה.
בבקשה, בבקשה, סליחה. טוב, אז אנחנו נצטרך להמשיך עוד. בבקשה, בבקשה, רעות, כן.
שנייה, רעות, את יכולה להצביע? רציתי אותך.
לא, הרבנית, לא שאני מספר, תודה רבה, אני תהיה על השאלה. הרבנית, רק לגבי, את אמרת שאת עוד מה, תדברי על, שומעים אותי?
כן, כן, אני שומעת.
לא, הרבנית, אמרת שעוד מה, תדברי על זה שכאילו, נגיד שאת נפגשת עם מישהו, אז את הכי כזה רוצה להיות נאמנה, כאילו, לעצמיות שלך, למי שאת, אבל לא שאת, לא שאתם מנסים להרשים, אבל כאילו, כאילו לפעמים, בפגישות דווקא אתה כאילו נשמע ממש כזה, וואו, וזה, וטוב, ובמיוחד גם שהצד השני כזה מדבר על עצמו, אבל... לא, אבל זה לא דרך, רק תסתגעי לזה.
טוב, תמיד בסוף מגיעים לזוגיות, הנה, הגענו. אין כאן בעיה בלהגיד או לספר מה אני עושה, מה השאיפות שלי, הפוך. אני חושבת, זו אולי ההבחנה בין ענווה לענווה פסולה. אדם שלא יגיד מהו, מה השאיפות שלו, איזה בית הוא רוצה, מה הציפיות שלו בכל מיני דברים, אם זה בעניין זוגיות, או כל סוג של קשר בין אנשים, אז הוא מאבד באמת העצמיות שלו. אם אני אבוא ואני אגיד, אני הכל מקובל עליי, אני לא אכפת לי, מה שתרצה, נחיה כך, אין לי דעה, אני חושבת שזה ענווה פסולה. ענווה אמיתית זה הכרת ערך עצמך. ובאמת השאלה מאיזה מקום זה בא. אם אני באה ואני, זה לא לשווק את עצמי, אבל אני באה ואני מספרת מה אני עושה. אני לומדת במדרשת בינת. אני, וואי, את מספרת, אתמול היה לי איזה חוויה באיזה שיעור, ממש הרגשתי שזה מילא אותי. אתמול עשיתי איזשהו חסד. זה לא בקטע להתגאות. השאלה גם איך מתארים את זה. באמת, מה המניע? שוב, מה המניע? אם זה בא ממקום... ההפך, הפחד שלי, שאם אנחנו כל כך נבטל את עצמנו, נגיע לענווה פסולה, אז ענווה פסולה זה בעצם גאווה, כי ענווה פסולה, אדם מחליט שהוא כלום, אין לו מה להגיד, להביא, אז הוא בעצם מחליט על עצמו שהוא שום דבר, וזה לא נכון. זאת אומרת, צריכים להיות כאן לדייק בזה, בהחלט, אני יוצאת לדייט, אני מספרת מה אני עושה, מה השאיפות שלי, זה הכי מדויק. אבל חלילה, אם אני אספר את זה ממקום, מנפיחה לשכם, וכמה אני שווה, ותראה איך אני, וכל היום אני רק עושה חסד, זה כבר בעיה אחרת. אבל שלא נפספס, זה לא נקרא לשווק את עצמנו. לשווק את עצמנו זה כשהמטרה שלנו היא מטרה שיווקית. זה טוב לעסקים. בעולם האמת, בעולם התורה, ויתם נקיים, ויתם נקיים, זה באמת כלפי אלוקים ואדם. זה בדיוק העניין. כי יש עניין שוב של מציאת חן בעיני אדם. אני לא אגיד משהו שאני לא מאמינה בו, אבל אני כן רוצה שזה יישמע. זה נקרא מציאת חן בעיני אדם. בבקשה.
כן, הרבנית, אין עוד שאלות. אז,
יופי, אז יש לי עוד כמה דקות? 5 דקות?
כן, אפשר עוד כמה דקות.
כמה אתם מאפשרות לי? לא, אני לא רוצה לגזול לשיעור הבא.
אפשר, כן.
אז כמה דקות, בסדר? תראו, אני אביא עוד רעיון נפלא כאן, אני מדלגת על נתיבות שלום, רעיון נפלא במקור 5, אבל תעברו אחרי זה על הדפים, וכמובן, יהיה לכם שאלות, תשאלו אותי בפרטי, בשמחה, אני מקווה שיהיה לנו עוד המשך עם השיעורים ככה, אבל גם אם לא, מה שתרצו, תשאלו אותי בשמחה. אני רוצה להביא בשתי מילים כאן רעיון שמביא הרב סולובייצ'יק, אחר כך תקראו את זה מבפנים. הרב סולובייצ'יק במקור 5 אומר, יש דיוק. בהגדה לא כתוב שאנחנו עבדי פרו, כתוב, עבדים היינו לפרו במצרים. מה ההבדל בין עבדי פרו לעבדים לפרו? עניין השייכות. אם היה כתוב עבדי פרו, זה אומר ביטלנו לגמרי את עצמנו. לגמרי ביטלנו את עצמנו. אנחנו משועבדים לו. עבדים היינו לפרו, אומר רב סולובייצ'יק, זה אומר לא איבדנו את עצמנו. בואו תראו את זה. בקור 5, אני אקרא ככה כמה שורות, הוא אומר בשורה, לו היינו עבדי פרו, זה שורה בערך 8 מההתחלה, משהו כזה, ולא רק עבדים לפרו, לא היו נגלים לעולם, היו מאבדים את אישיותם, את שאיפתם לחירות. זאת אומרת, אנחנו עבדים לפרו. אומר הרב סולובייצ'יק, לא איבדנו לגמרי את עצמנו. תקפצו רגע לצד השני, וקטע מאוד יפה שמתחיל בשורה השנייה בצד השני של העמוד, בכל יהודי ישנו סנה בוער, היהודי עצמו מעולם לא היה עבד פרו, אלא רק עבד לפרו. זאת אומרת, גם בתקופת הדיכוי שמרנו על חירותנו הפנימית. אולי אני אתן את זה בדוגמה מצוינת, שמעתי תמיד מאמי זכרונה לברכה, כניצולת שואה כמו שאתם יודעות, שהיא אמרה שאחד הדברים המדהימים בשואה, עם כל הקושי, היה שאנשים נשארו מחוברים לעצמם, ככה היא הרגישה על עצמה את זה, איך היא אמרה, אפשר לבוא ולקחת את הכל, לקחת את הבגדים, לפגוע בגוף, בהכל, אבל, ככה היא הרגישה, אבל יש משהו שאתה, כמו שאמרתי קודם על שרנסקי, כמו שאמר כאן הרב, אתה מחובר לעצמך, ואת זה אי אפשר לקחת. האויבים שלנו יודעים שאפשר לקחת מאיתנו את החומר, אבל אי אפשר לקחת את הפנימיות שלנו. וזה מה שהוא אומר כאן הרב סולובייצ'יק. החירות מורכבת מעבודת השם, ציות לרצונו, מילוי מצוותיו. השם ברא את האדם כייצור בן חורין. בעת ובעונה אחת העניק לו כושר החלטה לפעול על פיו. יש דרך אחת שהאדם יוכל לשחרר את עצמו מכל המגבלות והפחדים. הקנייה בפני אלוקים משחררת את האדם משעבוד לזולתו. לו יצאנו ממצרים בלי אלוקינו, בלי לקבל חוקים ומשפטים, בלי להיכנע לסמכותו, כן, מבלי לאמץ את עצמנו, לאלץ את עצמנו לוותר על החירות כדי להשיג רמה גבוהה יותר של חירות, היינו נתונים בשעבוד. במקום שעבוד לפרעה, היה זה שעבוד לחששות שלנו, לפחדים, לטבע, לחברה, לסיסמאות. בפסח אנו חוגגים את חירותינו. תראו כמה זה מדבר אלינו עכשיו. בדיוק ראיתי שהרב דוב זינגר, שהוא חלה בקורונה, נמצא בבית חולים, והוא דיבר על קטע של פחד. הוא הביא משהו שרבי נחמן מדבר, מה זה פחד? פחד זה משהו אנושי. משהו אנושי, אדם פוחד, מה יהיה? אנחנו חוששים עכשיו במישור אישי, כללי, מה יהיה? אבל אנחנו מאוד משתעבדים לזה. ממש הרגשתי את זה על עצמי פתאום מתוך איזה לחץ. אנחנו מאוד משתעבדים לזה. אז הוא אומר, שביציאת מצרים, אומר הרב סולובייצ'יק, הדבר המשמעותי, לא איבדנו את החירות הפנימית. לא היינו עבדי פרו. היינו עבדים לפרו. עבדים לפרו, זה אומר שאנחנו לא מאבדים את עצמנו. אז יש מקום לפחד, יש מקום לחברה, יש מקום לסיסמאות, יש מקום, אנחנו חיים כך, אבל לא להשתאבד. להשתאבד זה אומר שאתה מאבד את עצמך לגמרי. זמן חירותנו זה חיבור, ולא איבוד הדבר. יש שאלות? אם לא, אני אסיים כמעט במשהו, למרות שיש פה עוד הרבה, אבל אני לא רוצה לעכב אתכם.
לא, אבל אני אתן שאלות.
אז אני רוצה לספר משהו מדהים שראיתי. מה כותבת כאן רות? לא באמת רואים את העצמיות הזאת בחיים. מה הכוונה? זה שמחה שואלת?
רות אומרת, לא באמת רואים את העצמיות הזאת בחיים, כי זה שאנחנו חושבים על לא להיות משועבדים, זה מוציאים מהאמת.
לא כל כך הבנתי. מה הכוונה? למה לא רואים את זה בחיים? הנה, נתתי ממש דוגמה. אנחנו המון משועבדים לסיסמאות, לכותרות. בואו נעבוד על זה. כמה אנחנו באמת רוצים את זה? כמה זה מנתב לנו את החיים? כל החיים שלנו מנותבים כך? אני חושבת שכל אחת צריכה לבחון איפה היא עומדת בזה. למשל, שאלה אותי מישהי במדרשה. אני במדרשה עולה בקודש וכו'. אני מגיעה הביתה, אני בחברה אחרת לגמרי. בחברה שרחוקה מתורה מצוות. פתאום איך אני נראית? אז הנה, זו דוגמה אמיתית של כן תהיית. אולי לא כל הזמן תדברי על זה. זה כמו בשאלה שהייתה קודם על דייט. אני לא אצא לדייט וכדי להראות כמה אני דוסית, אני כל הזמן אגיד דברי תורה על פרשת שבוע. אין עניין בזה. התורה היא בסוף הדברים בחיים, כמו שאנחנו תמיד אומרים. אבל מצד שני, אני לא אסתיר דברים. מה תחפושת? לא הבנתי. בקטע של מה תחפושת, שאנחנו לא אמיתיים? דווקא הגילוי של תחפושת, פורים, דיברנו על זה, גילוי של התחפושת זה כדי לגלות באמת את עצמך מבפנים. אני חושבת שאנחנו מרגישים את זה הכי אמיתי. קחו למשל, כשאתם מארגנות התוועדות ומרחבות אורות, עושות טיש בחושך. כמה זה מחבר אתכם לעצמכם? ולא, איך מסתכלים עליי, אם אני עכשיו אני עוצמת עיניים, או בא לי עכשיו לפקוד. בא לי עכשיו לפקוד. בא לי עכשיו, לא יודעת מה לעשות. אז הנה, זה גם דוגמה. אנחנו הרבה פעמים צריכים באמת, אני לא אומרת להתבודד ולהתרחק, אבל כן להתחבר לעצמנו, זה החובה שלנו, להתחבר לעצמיות שלנו. ושוב, תזכרו את מה שאמרנו קודם, יש דברים שאין לי ברירה, שאני צריכה, אבל אני צריכה לשאוף שהחיים שלי לא יהיו רק כי צריך, אלא כי אני רוצה. והרצון הזה מחבר אותי, תזכרו את המשנה פרקי אבות, עשה רצונך כרצונו.
הרבנית, מי שרוצה לשאול? מוריה, אני מפעילה לך את הרמקול.
בבקשה. אבל אני, טוב, בסדר, בשמחה רבה, אני לא אעכב אתכם אחר כך. כן.
כן, מוריה.
תודה.
מה השאלה? לא הבנתי.
טוב, לא שומעים, אז... אולי...
שלום הרבנית, שומעים?
כן, אוקיי. שומעים, שלום.
שלום, רציתי לשאול לגבי שינויים. ומרגיש כאילו העצמיות, השפעות כל כך נכנסות, או שזה פשוט העצים? אני...
מוריה, אני שמעתי איזה מוזיקת רקע, לא... אני אכתוב.
אני תמיד אמרה שהיא תכתוב, כן.
אז אולי בינתיים אני אמשיך עוד משפט?
אחלה.
מספרים על איזה פסיכיאטר יהודי שהתנצר, ובתקופת השואה הרי היטלר הלך דורות אחורה, והוא הגיע לאושוויץ, כי הוא היה יהודי, התנצר, אבל הוא יהודי. בהתחלה הוא מאוד היה לא רק מומר, אלא ממורמר מהמצב. באיזשהו שלב, הוא החליט להשתמש בכלי כפסיכיאטר ולעזור לכמה אנשים שהיו איתו. והוא אמר להם, תקשיבו, כשמקבלים את החתיכת לחם, תקשיבו, זה סיפור מדהים, כשמקבלים את החתיכת לחם הקטנה הזאת, תחשבו על שלושה דברים. ככה הוא אמר לאנשים. אחד, תחשבו כמו מן במדבר, על איזה אוכל שאתם הכי אוהבים. נכון שזה חתיכת לחם קשה, אבל איזה אוכל שהכי אוהבים. דבר שני, הוא אמר, תלעשו את זה לאט. דרך אגב, זה ידוע מבחינת עיכול, לועשים לאט, המוח מתרגם שהמערכת עיכול היא מתמלאת. אז אנחנו מרגישים יותר שובע. דבר שלישי, מאוד מעניין, אולי הכי חשוב, תשמרו, נגיד מקבלים חתיכת לחם, לקחת פירור, שאין לו משמעות, לקחת פירור לשים בכיס, לשים בצד. פסיכולוגית, יש לי, למרות שמה נותן לי פירור, מספרים שאנשים התחילו להרים את הראש, פשוט התחילו להרים את הראש, פתאום קיבלו איזה חוסן, ומספר יהודי שניצל, היה במעמד הזה, שהנאצים קלטו, שמישהו הכניס כאן אווירת, בוא נגיד שחיזקה קצת, העלתה להם קצת את, את כל השבר הגדול, והרגו אותו, רצחו אותו הנאצים, אבל אותו יהודי שניצל אמר, הרגשתי בן חורין. והבאתי לכם במקורות, ותראו את זה אחר כך, קטע שוויקטור פרנקל כותב את זה באדם מחפש משמעות, וויקטור פרנקל בדיוק על זה מדבר. כשהרגשתי שאני בן אדם, הרגשתי את החופש. זאת אומרת, כשאתה לא קבול למשהו, אז אתה בעצם בן חורין. אבל עכשיו אם יש עוד שאלה למוריה, ובזה נסיים. לפעמים, דווקא התהליך שבעולם, שמחפש את העצמאיות, הוא הפוך על הפוך. זה רק מרחיק, אולי עדי תעזרי לי?
זה רק מרחיק מלזהות את מה שאדם באמת רוצה, אולי זאת רק ההרגשה שלי.
למה הפוך על הפוך? אני חושבת שלא, זה לא צריך להיות הפוך על הפוך. תראו, לא צריכים, בואו נסכם את הדברים, לא צריכים לקחת את זה רחוק, מנותק. אני חושבת שמי שרוצה לתרגם את השיעור למעשה, זה לחשוב על איזשהו דבר שאני מאוד מאמינה בו, אני מאוד רוצה לחיות כך, לפעול כך, מה עוצר אותי? מה מפריע לי להגיד את זה? נכון, יש ענייני שלום בית, אני לא אגיד כל מה שאני רוצה. יש וידום אהרון בעת ההיא, אני אשתוק, הכל נכון, אנחנו לא נפעל עכשיו רק כי אנחנו רוצים, זה מה שאמרנו קודם. אבל אנחנו כן צריכים לחשוב, אני לא חושבת שזה מבטל משהו, או שאיך העולם מסתכל. אני חושבת שבסוף, בשורה התחתונה, זה איך אני מסתכלת על הדברים. מה אני לוקחת מכל זה? יציאת מצרים זה לא רק שיעבוד לפרו, אלא זה שיעבוד כמו שהרב סולובייצ'יק תקראו את כל מקור חמש מדים, הוא אומר, אנחנו, זה שיעבוד לפחד שלנו, זה שיעבוד לחששות, כמה אנחנו משועבדים, מה יקרה? מה יהיה עכשיו בארץ עם כל הסיפור של הקורונה? באמת, כל אחד זה פוגש אותה בכל מיני דברים. אולי חלילה, חס וחלילה זה יקרה לי, זה יקרה למישהו שאני אוהבת, זה דברים שהם נורמליים. אז מותר לנו, אנחנו לא דוחקים את ההרגשות האלה, אבל אסור לנו לשקוע בזה. והפחד, או החששות, או הסיסמאות, או מה מצפים ממני, זה מנתק אותי מהחירות. ואת זה אנחנו צריכים על הנקודה הזאת לעבוד. לא הבנתי את השאלה. יש עוד שאלות?
חוץ מזה לא.
זה עניתי על זה או שאלו?
אני לא הבנתי בדיוק גם את השאלה הרבנית. אולי אפשר לשאול את הרבנית בפרטי.
בסדר. אז בואו נסכם באמת במשפט אחד. חלילה לא... חמודות אתם. חלילה לא רוצה להחליש, זו עבודה של כולנו, אבל בואו באמת נשתדל לא לפחד, לא רק לעשות חשבונות מה יצא לי מדברים, אלא לעשות בשביל לעשות. ובאמת להתפלל, לדייק בזה, ולהיות נקיים, ולהיות שמחים, כי ככל שנתחבר לעצמנו, אז נהיה שמחים, נהיה יותר מחוברים לריבונו של עולם, וזה החירות שאנחנו יוצאים. אני זוכרת שהרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, תמיד בשיעורי נשים לפני פסח היה אומר, גמרתם לנקות הכל, נשים, בנות, לא משנה, גברים, זה השיעור לנשים, שבו עכשיו להוציא את החמץ האמיתי. כי ביטול חמץ יהיה, ובעזרת השם אפשר להסתמך על מכירת חמץ. אבל מכירת חמץ אמיתית, כמו המקור הראשון, זה להוציא את היצר הרע, ואת שיעבוד מלכויות. אני מצטערת שזה מה שהספקנו, אבל יישר כוח, ואני מקווה שהדברים נגעו, ואם יש שאלות, אתם יכולות לפנות אליי בשמחה רבה, אבל בואו נצליח עוד שיעורים כאלה. תודה רבה לכם, ממש. וחזקו וימצאו בימים האלה, בעזרת השם, שכולם יהיו בריאים ונעבור את כל הקושי הזה, ורק בעזרת השם נתבשר בדברים טובים. ואני אמרתי גם, לעדי, אני אשלח לכם, אם תרצו, שלחתי גם אתמול קטע של הקלטה על גאולת פסח, גאולת פורים, אני אשתדל להמשיך לשלוח כאלה קטעים כדי לחזק את כולנו. ערב טוב ובשורות טובות, להתראות.